כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
צריך להגן על האנושות מפני האקלים, לא רק על האקלים מפני האנושות. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. פרופסור הנס פון שטוירך, מומחה אקלים גרמני, חושב שההצפות במולדתו הן הזדמנות לתקן את הדיון שלנו במשבר האקלים. להפסיק עם הגישה שמתיימרת לחנך את כל העולם, ולהתמקד בהסתגלות למצב המשתנה. ההצפות בגרמניה, בלגיה והולנד, שנכון לאמצע השבוע גרמו למותם של כמעט 200 בני אדם, ולנזקים בשווי של 4 מיליארדי יורו וחצי, הציפו גם את הדיון על סכנות משבר האקלים. אבל פרופסור הנס פון שטוירך כלל לא בטוח שמשבר האקלים קשור לאסון הנוכחי, והוא מבין לא מעט במשבר האקלים. הפרופסור בן 71, שגדל בהמבורג, הוא מומחה בינלאומי בתחום, איש המכון המטאורולוגי של אוניברסיטת המבורג, ששימש בעבר גם עורך ראשי של האנציקלופדיה למדעי האקלים של אוניברסיטת אוקספורד. גרמניה היא אחת המדינות עם התשתיות המפותחות בעולם. איך זה שהיא נפגעה באופן קשה כל כך מהגשמים האחרונים? כן, יש לנו תשתית, אבל אנשים לא ציפו לאירועים כאלה. אני חי בעיר חוף, שבה אנחנו בסיכון מתמיד של שערות, ואני חושב שאנחנו יודעים להיערך לאירועים כאלו. היה לנו מקרה קשה של הצפה ב-1962, 352 בני אדם נהרגו, ו-60,000 בתים נהרסו בהצפה הזו. רוב האנשים שמתו באירוע היו פליטים ממזרח המדינה, שאומנם בנו לעצמם חיים חדשים בהמבורג, אבל לא חיו בווילות, אלא בבתים ארעיים ראויים, ולא היו מוכנים לאסון כזה. סיפור ההצפה ההוא זכור היטב בצפון גרמניה, אנשים מכירים את הסיכון ושירותי החירום מתורגלים לכך. אם תלכי בהמבורג לאורך הנהר, תראי קירות תומכים שנבנו כדי להגן על הבתים בעקבות ההצפה ההיא, כך שיש לא מעט שאפשר ללמוד מאסון כזה. קורבנות ההצפה הנוכחית לא היו מודעים לסכנה, ולכן לא השמיעו את האזהרות המתאימות. בואי נקווה שהלקח ילמד. לדעתך, ההצפות הנוכחיות הן רק תוצאה של בעיית תשתיות? כשאנחנו מדברים על האסון, צריך להפריד בין האירוע הפיזי לאופן שבו הוא נתפס. אם האירוע היה קורה באזור לא מיושב, אף אחד לא היה מגדיר אותו אסון. אם תושבי האזור היו ערוכים, גם אז זה לא היה אסון, אבל זה כן אסון. ירדו גשמים שגרמו להצפות, ייקח זמן עד שיהיו בידינו מספרים מדויקים לגבי המשקעים, אבל ירדו כמויות עצומות של גשם, יותר ממה שאנחנו מורגלים בו. ואז, באזורים ההרריים הללו, המשקעים הללו התמזגו עם נחלים והציפו אותם. לגבי הבתים שנהרסו, חלק מהם היו מאוד ישנים, ואנשים לא היו ערוכים למקרה כזה. אז ראשית, קרה אירוע לא שכיח, ושנית, אנשים, כולל ברשויות, לא ידעו מה לעשות. נראה שאנחנו לא מאוד טובים בלהזהיר אנשים, בלהנחות אותם כיצד לפעול. ובכל זאת רבים קושרים בין ההצפות למשבר האקלים. נכון, גם בגרמניה. הרעיון של לבחון את זה באופן מעמיק כנראה לא כל כך תפס. השאלה האמיתית היא, האם הצפה כזאת היא משהו שהיינו מתעכבים עליו בעבר כשלא היו שינוי האקלים? אירוע כזה הוא מאוד לא שכיח, אך האם אירועים כאלה מחמירים בגלל משבר האקלים? WWA, World Weather Attribution, הוא גוף שמנסה לנתח אם אירועים מסוימים אכן היו אינטנסיביים יותר משהיינו מצפים להם בתנאים של טרום שינויי האקלים. בעניין גלי חום כגון אלה שהיו לאחרונה בקנדה ובארצות הברית, הוא קובע שהסבירות להתרחשותם אכן עלתה לאין שיעור עקב משבר האקלים. אבל בעניין ההצפות עדיין אין ודאות כזו. עוד מוקדם לומר. סביר בהחלט ששינוי האקלים תרם לכך, אבל אנשים לא היו מוכנים להן. זה השיעור המרכזי מבחינתך באסון הנוכחי. כן, המקרה הזה בעיקר מראה שאנחנו צריכים לחשוב לא רק על הפחתת הזיהום, אלא גם על התאמה למצב המשתנה. איך אפשר להתכונן? לנוכח שינויי אקלים שמדוברים זה זמן מה, השאלה הראשונה שעלינו לשאול היא, מה עשו הרשויות כהכנה לאירועים כאלה? האם הכינו תוכניות חירום? נראה שלא. האם בכפרים ההיסטוריים האלה, ממש על גדת הנהר, הכינו מחסומים שניתן להציב? כנראה שלא, לפחות לא בכל המקומות. הדיון הציבורי כרגע ממוקד במדיניות אקלים, בלהגן על האקלים מפני האנושות, ולא באיך להגן על הציבור מפני האקלים. נוצר הרושם שאם נטמיע מדיניות אקלים, למשל באמצעות הסכם פריז, נוכל לוודא שמקרים כאלה לא יקרו וזו טעות. לאופן שבו הנושא תווך, שהתרכז בצמצום פליטות הפחמן, היה אפקט הרסני. אנשים הבינו מזה שאין להם מה לדאוג, שאם הם יתנהגו יפה, לא ייסעו במכוניות וירכבו על אופניים, שום דבר מזה לא יהיה מנת חלקם, וזה לא נכון. איך הרוח הזו נהפכה לשלטת? יש כמה מדענים שנמצאים בעין הציבורית ומשקפים את הנרטיב הציבורי הרווח. אנחנו מוכרחים להציל את כדור הארץ. והתקשורת כמובן מתעניינת יותר באנשים שמספרים את הסיפור הזה. מובן שכל המדענים רואים בשינויי האקלים אתגר חברתי עצום, אבל מדענים מעט יותר מעמיקים בדרך כלל ירצו לחשוב על תקרית ההצפות עוד קצת. ובתקשורת אוהבים את האלרמיסטים. את מי שמתארים תרחישי אימה, אנשים כמו גרטה תונברג ודייוויד וואלס וולס. כן, זה הנרטיב הסטנדרטי כרגע, ואנשים אוהבים אותו. אבל המצב כרגע בגרמניה הרציני, היגון והחרדה הממשיים, ואנשים שואלים, למה לא היו תוכניות חירום? זה יכול ללכת גם לכיוון השני, אנשים עשויים להגיד, עכשיו אנחנו צריכים באמת להפסיק עם פליטות הפחמן, אף שגם אם נפסיק אותן לחלוטין בגרמניה, זה לא ממש יעזור. אנחנו צריכים לשכנע את הודו וסין להצטרף אלינו. עד כמה המאמצים האלה יצליחו? יש לי ספקות. כלומר, גם תרחישי האימה לא מובילים להתגייסות גלובלית למאבק. לאלרמיסטים יש כוונות טובות, אבל זה לא בלתי שכיח שהכוונות הטובות מובילות לתוצאות לא רצויות. הם מאמינים שאנחנו במערב יודעים מה הבעיה מספר אחת של כל העולם, שינויי אקלים. ושעלינו להסביר אותה לכל העולם, כאילו שנוכל להימנע משינויי אקלים דרמטיים אם כל העולם יירתם לעניין. אולי מדינה קטנה כמו רואנדה לא תצטרף, זה לא ישנה הרבה, ויכול להיות שאפילו ישראל לא ממש חשובה לצורך העניין, אבל חלקן של מדינות כמו הודו, סין ודרום אפריקה הוא קריטי. אז מה שאנחנו עושים בעצם זה לומר לאנשים במדינות האלה, שינויי האקלים הם הבעיה הרצינית ביותר שעלינו להתמודד איתה. למה זו גישה בעייתית בעיניך? המציאות היא שהאום פרסם 17 מטרות מילניום ובהן חינוך, מיגור העוני והרעב וכדומה. ובמקומות מסוימים בעולם יגידו לך שאלה הבעיות הכי רציניות. אבל אנחנו האירופאים, משום שאין לנו עוני אמיתי, משום שאין לנו רעב, חושבים שאנחנו יכולים לומר למדינות האלה שבעצם משהו אחר חשוב. זה מזכיר קצת את הקולוניאליזם שלפני 150 שנה, כשאירופה שלחה זרועות לשאר העולם, והמיסיונרים שהגיעו לאזורים השונים סיפרו לאנשים שם על ישו, ואמרו שאם לא יאמינו בו, יגיעו לגיהנום. נראה שאימצנו גם כעת גישה זהה. אנחנו יודעים יותר טוב, תקשיבו לנו. אז איך אתה מציע להיאבק בשינוי האקלים, ובאופן גלובלי? הפתרון היחיד בעיניי הוא השקעה בטכנולוגיה אטרקטיבית, כלכלית וניטרלית אקלימית, למשל כזו שמבוססת על מימן. אם טכנולוגיה כזו תהיה אטרקטיבית מבחינה כלכלית, היא תאומץ באופן נרחב ברחבי העולם. זה משהו שאנחנו מסוגלים לעשות בגרמניה ובמערב, לשכלל את הטכנולוגיות. ואם נעשה זאת, מדינות אחרות כמו סין, הודו וטנזניה יאמצו טכנולוגיות כאלה. בעבר אמרת, אין ספק שמדינות קרות מסוימות ירוויחו ממשבר האקלים, אבל זה נחשב כפירה אפילו להגיד את זה. עכשיו עם ההצפות, גלי החום והבצורות, התזה שלך עוד רלוונטית? התכוונתי למקומות כמו צפון סיביר, שבהם ההתחממות תאפשר תנאים לחקלאות. מדינות קרות יותר הן גם מדינות עשירות יותר, מה שמאפשר להן לבצע פעולות הסתגלות. את מה שאנחנו עושים למשל בצפון גרמניה, עם שרשרת האיים מול החוף הצפוני שמגינים על היבשה מפני הים, אי אפשר לעשות בהודו. גם כשמדברים על גלי חום, נהוג לחשוב שהם יהפכו חלקים מסוימים בעולם לבלתי ראויים למגורים. אבל אם תסתכלי על 100 השנה האחרונות ותשאלי אם השטחים המאוכלסים גדלו או קטנו, תגלי שהם גדלו. למשל, אנשים חיים כיום יותר באריזונה. זה לא שאף אחד לא חי שם לפני 100 שנה, אבל לא היו נבנות שם ערים גדולות אם לא היה מיזוג אוויר, אלא היו אזורים שאף אחד לא רצה לגור בהם. זו דוגמה לפתרון טכנולוגי. אז אני סבור שהמערב יתמודד עם המצבים האלה טוב יותר, וכמובן חלק מהאנשים יראו בכך יתרון. שינוי בדרך כלל מביא איתו גם דברים לחיוב וגם דברים לשלילה, אבל בפני עצמו הוא יתרון מכיוון שהוא מעודד חשיבה חדשה, התפתחות טכנולוגית וכדומה. צריך להגן על האנושות מפני האקלים. לא רק על האקלים מפני האנושות. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.